היי, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נעסוק היום בסוגיה מאוד מעניינת ומאוד מצויה. פוגש את כל אחד ואחד בשולחן שלו. סוגיה זה האיסור של אכילת דגים ובשר ביחד. אנחנו ניגע גם קצת בשורשי הדברים. קצת, גם בהלכות למעשה, וגם הדברים שקשורים לסוגיה הזו, אז יבואו ונתחיל. תראו, השולחן ערוך כותב ביורה דעה, בסימן ט"ז, בסעיף ב', השולחן ערוך כותב כך: צריך להיזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד. למה לא? אבא היה בשר ודג, כתוב בשולחן ערוך, בני שקשה לצרעת. כך כתוב פה. אז באמת האחרונים דנו בעניין הזה של הצרת. אני רוצה קצת טיפה לדבר על העניין הזה. תראו, יש כאלה שהבינו שהכוונה לצרת ממש לאיזושהי מחלה, אמר לי איזה רופא, שבימים הקדמונים לכל מחלת עור קראו צרת. כנראה שזה היה גורם לאיזושהי מחלת עור, אז הם אסרו לאכול בשר, בין בשר במחיה, בין בשר עוף, ביחד עם דג, בגלל החשש של סכנת צרעת. הבן ישראל כותב שהדברים כפשוטם, ומדובר על חשש כפשוטו. אבל יש כאלה שכתבו, כן?
אשכנזים בין דג לחיים דמים.
כן. עוד שנייה, אני גם בזה יפה. כן, רגע, רגע. אני אומר, שככה, אני אומר את זה. אבל טוב, עוד שנייה, אני רק אומר, יש הפרשות שזה כפשוטו, אבל יש הפרשות שהכוונה שזה סכנה רוחנית כזאת, כמו שהצרת בעצמה הייתה איזושהי מחלה שקשורה למדרגה רוחנית, אז ככה יש שכותבים, הרב קוק בשו"ת דעת כהן, שעוסק בסוגיה הזו, סימן נ"ה, הוא כתב ש... יכול להיות שיש פה איזשהו דברים, טעמים כמוסים לאיסור הזה. כך הוא כותב, אז לפחות שזה לאו דווקא מחלת אור, אלא עוד דברים נוספים. תראו, אני רק אציין שתדעו שהיום, לפי ההוראות של משרד הבריאות, כן? לא משרד הדתות, אסור להשתמש באותו משטח, במטבחים מוסדיים, גם לבשר וגם לדגים. זה ההוראות של משרד הבריאות. והסבירו לי שמה הסיבה? הסיבה היא כזאת, דגים, ברגע שאתה מוציא אותם מהים, גם אם תשים אותם במקרר, זה מתחיל לתפוס הידקים. ואחרי מקפיאים אותם, מייצרים אותם עם הקרח. ולעומת זאת, בשר, כשאתה שם אותו במקרר, אז במשך החודש הראשון הוא רק משתבח. ולכן, כדי שיהיו לנו שאריות, אז המשרד הבריאות חושב שיהיה איזה הידקים שהתרבו או משהו כזה, אז הוא מורה להפריד בין המשטחים של הבשר למשטחים של הדגים. אז אולי זה הכוונה סכנה, אני לא יודע. סכנה של חיידקים. אני סתם אומר את זה כניחוש, זה לא משהו שזה עוסקי, אבל אני מבין שיש דבר כזה. מישהו אמר לי, הסבר מעניין על הסכנה. למה לא לאכול בשר ודגים ביחד? הוא אומר ככה, שוב, הסבר מעניין, אני לא יודע אם הוא ראה את זה פשוט. בשר יש לו עצמות. זה משהו שאתה רואה אותו. הדגים יש להם את היתרות הקטנים. אם אדם אוכל בשר ודגים ביחד, לא חשוב שזה בשר. יבוא לאכול את הדג כאילו זה בשר, יבלה איזה עדרה וחס ושלום יבוא לידי סכנה. יכול להיות שזה גם עומד מאחורי העניין הזה של הסכנה שחכמים הצביעו שיש בדבר הזה. אבל חשוב לציין בהקשר לדבר מעניין. אחד מגדולי הפוסקים, גדול הפוסקים אולי, שגם היה גדול הרופאים, הלא הוא הרב אבו, השמיט את ההלכה הזאת. הוא לא כתב אותה בכלל בהלכות שלו. אין מילה וחצי מילה, למרות שזה גמרא בפסחים, לא כתב את זה. כנראה שהרמב"ם סבר שהסוגיה הזאת היא סוגיה שהיא נחלת העבר, ואיזושהי סכנה שהייתה לפי התוואים שהיו בעבר, והיום כנראה שהשתנו התוואים, ולכן הרמב"ם לא פוסק את זה להלכה. בעקבות הפסיקה הזאת של הרמב"ם, יש לה השלכות. הפוסקים מתייחסים אל הסוגיה הזאת, מצד אחד זה אמור לסוגיה סופר חמורה, שהרי חמירא סכנתא מאיסורא. מצד שני, כיוון שהרמב"ם לא פסק את זה להלכה, והוא היה גדול הרופאים, אז יש פה שאלה מעניינת, אני אתייחס לסוגיה בבחינת חמירא סכנתא דאיסורא, אנחנו נצביע על מחלוקת אחת שקשורה לדבר הזה. תראו, פה בסימן קט"ז נת"ז כותב שכיוון שחמירא סכנתא דאיסורא, לכן אם יתערבב חתיכה של דג בתוך בשר, או חתיכה של בשר בתוך דג, זה לא בטל אפילו ב-60. אם זה היה חלבי, זה היה מתבטל. עכשיו שזה דג שיתערבב עם בשר, זה לא מתבטל אפילו ב-60, כי חמירא סכנתא דאיסורא. אשך ועוד חלקו על דברי התז הללו, וכתבו, לא, בטח זה בטל ב-60. כי בסדר, כי יש הרמב"ם וכל מיני סיבות, אבל עדיין, למרות שחמירא סכנתא זה בטל ב-60. אבל יש שני האחרונים, שזה הרב קוק ופשוט שלושה בדעת כהן, והרב הרב עובדיה, שהלכו כנראה על פי דברי הרמב"ם הללו, והלכו עוד כל צד אחד להקל. יש לנו כלל בהלכות איסור והיתר. הכלל אומר כך, הם מבטלים איסור לכתחילה. מה זה אומר? אם מתערבב לך, ואין פה נגיד 60 כדי לבטל, הבעיה, נוסיף עוד קצת בשר, יהיה 60. לא, זה אסור. אין מבטלים איסור לכתחילה. הם אומרים שבשעת הצור, בשעת התחילה, אם זה בשר ודגים, מותר לבטל את האיסור לכתחילה. למה? כי גם הרב, גם כשמשו בדבר הזה שהרמב"ם, הוא בכלל לא הזכיר את ההלכה הזאת של דגים ובשר. ולמרות זאת, למרות שהרמב"ם לא הזכיר את זה, ואני רק אבא שימל בסוגריים, לא יודע אם זה באמת חידוש גדול. אתם יודעים שהרב דוב ליאור, רשות שלו, שנקרא שום דבר חברון, הוא כותב שם שמי שמכיר, כי הרמב"ם יש לו על מה לסמוך. האמת לא, לא כפי שאמרנו כדבר הזה, לא יודע, אולי, אני לא מכיר, אולי יש תימנים שהם לפני הרמב"ם ולא זה. לא שמעתי, היום להלכה הפוסקים, השולחן ערוך כתב את זה, הפוסקים הביאו את זה, אז לכן הפוסקים כן מתייחסים לזה כסכנה וכאיסור, וההנחיות של הרבנות הראשית בישראל והנחיות הכשרות, שוודאי חייב להיות הפרדה גמורה בין בשר ודגים. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים באולמות, או באולמות צמחות, או במלונות, היום, במיוחד היום, יש לך דברים שקשה להבדיל ביניהם. יש לך שניצולים כאלה, לא יודע אם זה דג או בשר. יש כל מיני קציצות, אתה לא יכול לדעת, אם דג או בשר.
קרפצ'ו בשר, זה
כמו... קרפצ'ו זה דומה כן גם כן לדג החתוך הזה. אז ההוראות של הרבנות הראשית זה שיהיה כתוב במקום מסוים בצורה ברורה, שזה דג או בשר, כתוב לפעמים עולמות, כתוב לך דג, נכון? כדי שאנשים ישימו לב ויבדיל את זה, כן, עכשיו.
אני אמרתי את זה, סברה אחרת, שאומרת שנפתע כמו שאני מישהו אוכל דג, רק אני אוכל בשר ונפתע. בתשובה שלא יודעים איזה דג הוא אוכל, אני אגיד שאם אוכלים דגים, אז אוכלים לבור, וגם אני אוכלים את הבשר, אוכלים את הסבור גם.
נכון. כן, טוב. בסדר? אז קיצור, זו סוגיה מעניינת, אבל כמו שאמרנו, זה דעת יחיד כזה, רוב עוסקים כן פסקו את ההלכה שאדם צריך להפריד. עכשיו תראו, השולחן ערוך מזכיר בשני מקומות, גם ביורי דעה בסימן קט"ז סעיף ג', וגם בשולחן ערוך בסימן קוף, באור חיים בסימן קוף עין ג'. הוא אומר כך, אני לא יודע אתם מכירים את זה, תראו, אתם יודעים, בסעודה יש לנו מים ראשונים, מצווה זה, תלת ידיים. מים אחרונים, חובה. יש גם מים אמצעיים. רק כתוב בשולחן ערוך, הלכה בשולחן ערוך בסימן קוף עין ג'. מים שיוצאים באמצע הסעודה. איזה מים? הם נותנים למסע. עושים מים. עכשיו, אני לא יודע, אני אשתקע לכם, אני שואל אתכם. אני לא ראיתי אף פעם מישהו שנוטל ידיים ונרים לבשר.
היום מחלטים סכום.
או, יפה מאוד. בדיוק, היום לא ראים לידיים, אומרים סכום, אז אתה מרים את הסכום. אבל באמת השולחן ערוך כותב, נקרא לכם את לשונו, ילחץ ידיו בין בשר לדג, ויאכל פת שרוי בינתיים כדי ללחוץ פיו. אז הנה, כמו שהזכיר כאן מקודם, שפה כתוב שלנו הוא לאכול פת שרוי במים, אז הוא אומר, כן, שהרוגע נשתות לחיים, כן, ולה הזה, מצאו עוד טרמפ לחיים, איפה להכניס את הלחיים, אבל זה כנראה לא טרמפ, אלא צריך לעשות איזושהי שטיפה, כדי ש... השולחן ערוך כותב כאן לאכול איזשהו פת, לשתות ידיים. אז כמו שאמרתי, לא מצוי כל כך אנשים שעושים ידיים, אבל בעיקרון, מי שנגב ביד, במסע או בזה, בעיקרון לפי שולחן ערוך צריך לשתות. רק שכיוון שאנחנו נותנים היום במזלגות וזה, אז פחות חשש לכן זה בסדר. תראו, איפה זה תופס אותנו הלכה אותי?
אני חושב שלא היה קירור, זה היה סיפור אחר.
איך?
אז לא היה קירור כמו היום. ברגע שיש לך קירור, יכול להיות שזה שונה.
למה? מצד מה?
כי האוכל פחות מתקלקל, זה פחות חיידקים, זה פחות דברים.
כן, אבל כמו שאמרנו קודם, אפילו בקירור, דק מוסיף חיידקים רק במקפיל. אז פעם דווקא, פעם אולי כן הייתה, אתה יודע איך הם שומעים בתוך מלח, בתוך דברים אחרים. תראו איפה הדברים האלה בעיקר פוגשים אותנו, כל אחד ידוע מפורסם, מה פעם אומרים ביחד לבשר ודגים, שזה סתם שאלה מעניינת. אדם יש לו סלטים על השולחן בערב שבת, יש שם סלט כבד. עכשיו מביאים דג, צריך לפנות את הסלט כבד, הוא נותר שם שאלה מעניינת. יש לנו ככה, יש לנו ככה. בכל מקרה, איפה זה בעיקר פוגש אותנו הדבר הזה? בבישול, כשאדם מבשל סיר דגים על ציר בשר, צריך לשים לב שלא יקפוץ לו ממקום אחד לשני. אבל לפעמים אדם שם את זה שבועה, והמן קופצית ככה, וזה, וזה, לשים את זה. וגם, על הפלטה, פה בתוך התנור, אם אתה מחמם תמיד בשר, תמיד דגים, אחת מהם חייבת להיות מחוסה, כדי שהזיעה שנפלסת מתבשיל אחד לא תיכנס לתוך תבשיל אחר. אבל איפה זה תופס אותנו? במנגל. תראו, יש אנשים שעושים דג על המנגל, נכון? שמים דגים על המנגל. אתם מכירים?
זה כבר מי הדגל
עצמם. או, אז מה עושים? לפני רגע, או איזה, במנגל חד פעמי, אתה עושה מקום אחד לדג, מקום אחד לבשר, בסדר. אבל במנגל רב פעמי, כמו המנגלים בית של הגז, שם את הבשר, נבלה פה שם מומית על הרשת, אתה שם אחר כך את זה דג, זה בעיה. לכן מה עושים? מה שאפשר לעשות, שתי אפשרויות כדי לפתור את הבעיה. אפשרות ראשונה, בדרך כלל שמים את הדג בתוך נייר כסף. כנראה הגיע הדבר הזה, עוטפים אותו טוב מכל הצדדים, וככה עושים את הדג על המנגל. אפשרות שנייה, זה לסגור את המכסה של המנגל לפני שאתה מתחיל, להדליק את המנגל על... זה לתת לו ככה להתחמם, לשרוף את כל השומן, וזהו, כיוון שזה נשרף, זה בסדר. זה כבר יהיה מותר.
עושים רשת נפרדת.
כן, אם יש רשת נפרדת, בכלל עוד יותר טוב. עכשיו תראו, על דברי השולחן ערוך שכתב, שרב צריך לרחוץ את ידיו בין בשר לבין דג, ויאכל פת שרוי בינתיים כדי לרחוץ ביו, כותב הרי מה כך. יש אומרים שאין לחוש לזה. לא צריך לרחוץ ידיים. כך כותב הרי מה. רק כשמבשלם יחד והחלה, אבל לאוכלם זה אחד זה, אין לחוש. הוא אומר הרמה וכן נוהגים שלא ללחוץ את הפה ולא את הידיים ביניהם. כך הוא אומר. איך
אפשר לבשל יחד? לפני רגע אמרנו שזה עשור.
כן, נכון.
זה נקילים.
הוא אומר, מכל מקום יש לאכול דבר ביניהם ולשתות דעה וכינוך והדחה. כלומר, הרמה אומר, לא צריך לשטוף ולא צריך לשטוף את הפה. לא את הידיים ולא את הפה, אבל כן, לאכול ולשתות דבר ביניהם שבעצם על ידי האכילה והשתיית לחיים הזאת וזה אתה עושה כינוח והדחה. תראו, יש פה שאלה מעניינת אני לא יודע אם יצא לכם להיפגש איתה, סביר להניח שכן, אני לא מציף אותה. לפעמים, שאלה מעניינת בסוגיה של דגים ובשר. לפעמים אדם הוא, לפעמים אדם אוכל בצלחת. אכל דג. עכשיו הוא עצלן, או מתעצל, בוא נגיד את זה בצורה עדינה. אתה לא רוצה עכשיו לקום ולשתות. הוא נגן את כל הרוטב, נשאר צלחת נקייה, זה בסדר? או שזה לא בסדר, חייב לשטוף את הצלחת ואת הסכום. אז אני מזיק פה גם ספר של כושרות ביד, והם רצו ללמוד ממחלוקת השולחן ערוך והרמה, גם לעניין שטיפת הצלחת, שמה? הם רצו ללמוד כך. כמו שלגבי רחיצת הידיים, השולחן ערוך חייב לרחוץ אותם, והרמ"א לא חייב לרחוץ, אותו דבר לגבי הצלחת, שהשולחן ערוך יחייב לרחוץ את הצלחת, ואילו הרמ"א יגיד שמספיק לנגן ולא חייב לרחוץ. קשה לי את זה מאוד, כמו שאומר גם כאן בצדק, השאלה הפשוטה. זה לא לגמרי נכון, שהרי גם השולחן ערוך בעצמו כתב שלרחוץ ידיו בבשר לדג ויאכל פת שרוי בינתיים כדי לרחוץ פה, רואים שאכילת פת היא כן מספיקה כדי לרחוץ את הפה. אז למה שלא תספיק בשביל לנגב את הצלחת? למה לדמות את זה לחיצת הידיים ולא לחיצת הפה? לחיצת הפה זה מספיקה איפה. לכאורה אפילו כאן בחומר, אני אגיד למה. תראו, מה יותר קל לשתוף? את הצלחת או את הפה? את הצלחת? ואיזה נדבק יותר בכל המקומות? זה יותר מסובך. ואם אפילו שם השמנו את הכל, שעל ידי אכילת פת זה מספיק, לכאורה במדל שקל כשהפת נקטע את הצלחת, יותר מאשר נקטע את הפה. אכן, אני נראה לי קצת מוזר הדבר הזה. זאת מלבד שבאמת הפרי תואר של בעל האורחיים הקדוש, שיש לו ספר על הלכות תיאורי דעה, הוא כותב שמה שהשולחן ערוך כתב, שצריך לרחוץ את הידיים, זה לא דווקא. הוא עדיף שאפשר גם לנקות אותה עם הפית, ולא חייב דווקא לרחוץ. ולכן, לפי הדברים האלה, אני לא בטוח שהשיחת המסקנה הזאת היא מחויבת, וגם אם יש ספרדי שרוצה לנקות את זה עם מפת, או עם מפית, לפעמים להגיד את זה עם מפית או משהו כזה, אז זה גם בסדר. הוא לא עוד שהוא רואה שזה באמת נקי עד הסוף. כן?
כן?
כן, לא, אסור. כיוון שהרוטב הוא גם איזה כמו רוטב של בשר ורוטב של חלבים. זה גם כי הוא חלק מזה, הוא אפילו אולי יותר, כי אולי גם מן הסקנטה. אז אם תצטרך שלפי הטעם שהזכרנו עם העצמות, אולי זה לא יהיה. אבל כנראה זה הטעם היחיד, יש פה כנראה עוד טעמים בהלכה הזאת. קיצור, או אז דגים בינה שואלים פה, זה שאלה מרתקת. אנחנו בעזרת השם נעסוק בה בהרחבה, בשבוע הבא, אני רואה שכבר נוזמן, אנחנו נעסוק בהרחבה בסוגיה הזאת.